הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שלום לכל מאזיני ערוץ קול חי. השבוע נדבר על אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע. השבוע בעזרת השם פרשת נשוא. נדבר על אחד הנושאים שאפשר ללמוד מהפרשה. והוא כבוד התורה. כתוב בפרשה ויהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי. ללוי היו שלושה בנים, גרשון הבכור וקהת האמצעי ומררי הקטן. והנה בפרשת השבוע כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה לספור את הלוויים וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. ולאחר מכן, בהמשך הפרק, כתוב נשא את ראש בני גרשום, גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. ואחר כך בני מררי למשפחותם לבית אבותם. זאת אומרת, הסדר של הספירה נעשה לך אורה שלא כסדר. כיוון שבתחילה קהת, ולאחר מכן גרשון, ולאחר מכן מררי. השואל הכלי יקר, מדוע? הרי גרשון הוא הבכור. ומן הראוי היה להתחיל במניין של גרשון, ולא בקהת. ומתרץ הכלי יקר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו עד כמה חובה על כל אדם לכבד את התורה וחכמיה. ולכן אומר הכלי יקר, אילו היינו מונים את גרשון אז לא היינו מבינים שהערך והכבוד שהוא נמנה ראשון זה מפני כבוד התורה. אלא היינו מבינים שכהת גרשון הוא הבכור, כהת הוא לא הבכור, לכן הוא השני. ולכן הוא מסביר, הרי כהת קיבלו את התפקיד לשאת את הארון שבו התורה, בו העדות. זאת אומרת, למה ניתן לו דווקא התורה, אומר הכלי יקר, ולא ניתן לגרשון? כדי שנבין שכבוד התורה עולה על הכל. וצריכים למנות את קהת שהם נשאו את התורה בגלל שכבוד התורה קודם לכל. ולמרות שגרשון הוא הבכור, ומן הראוי מגיע לו הכבוד הזה. בכל זאת, התורה רוצה ללמד אותנו. כבוד התורה עולה על הכל. זהו בראש ובראשונה. חשבתי להוסיף על הדברים, אבל לפני כן ראיתי דבר יפה וספר אוצר אפרים, בשם החכם אברהם הררי רפול, זכרונו צדיק לברכה, מזקני חכמי הרם צובה, הוא אמר רמז לדברי הכלי יקר, מהגמרה בבמציאה בדף כף בית עמוד בית, שהגמרה אומרת, הלכתה כבתי דאבאיה ביעל כגם. הפירוש של המשפט הזה, זה כללי הפסיקה, שההלכה כאבאיה בשישה דברים, שהם ראשי תיבות, יעל כגם. זה הפירוש המילולי. אבל הוא רצה להגיד רמז, יעל זה ראשי תיבות, השם עוז לעמו ייתן. מה זה עוז? הכוונה תורה, אין עוז אל התורה. השם נתן עוז לעמו. כגם ראשי תיבות, כהת גרשון מררי. זה שלושת בני לוי. רק כגם, כהת הוא בראשונה, לפני גרשון, למרות שגרשון הוא הבכור. אז כאילו בסימן הזה רמוז התשובה של הכלי יקר. בגלל שהשם עוז לעמו ייתן, שזה ראשי תיבות יעל, לכן הסדר כהת, לכן הסדר שכהת הוא לפני גרשון, כגם כהת גרשון מררי. רמז יפה. אבל חשבתי לעצם העניין ביתר תוספת, למה נבחר כהת להימנות ראשון? אז אנחנו אומרים, אצלו היה מסע אהרון, אבל זה גם עצמו השאלה. למה לא ניתן את זה לגרשון? שהוא הבכור. התשובה, אפשר לומר, שהרי מכהת יצא עמרם, ועמרם הוליד שלושה מנהיגי עם ישראל, מרים, אהרון ומשה. אין דומה לכך שזכה אדם שיהיה לו שלושה שהנהיגו את כלל ישראל. וזה הזכות הגדולה של עמרם שמסר את נפשו, הענבה שלו, שהרי כשגזר פרעו כל הבן הילוד הירורה תשליחו, פרש מאשתו, ואז ביתו אמרה לו, פרעו גזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות, שמע בקולה והחזיר את אשתו, ואז נולדו לו משה ואהרון. כל כך הנהג בענבה, כי הוא חשב באמת על ההשלכה, מה עם הכלל שיראו ממנו וילמדו. לכן הוא זכה לשלושה מנהיגי עם ישראל. עמוד התורה, עמוד החסד, אהבת הבריות. אז ודאי או בוודאי, שבגלל שמכהת מתולדותיו יצאו המנהיגים האלה. לכן הוא נבחר, הוא הקודם מבני לוי. הוא הראשון מבני לוי. הוא צריך לשאת את הארון. כי כבוד התורה גדול מכולם. כמו שכבר אנחנו לומדים בפרקי אבות, שבעצם גדולה התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, הכהונה ב-24 והתורה ב-48 דברים. התורה היא מעלתה עד אין גבול. הכתר הגדול ביותר זהו כתר תורה, מי שזוכה לתורה. הרי באמת אם נתבונן, דבר מדהים. למה זה כך? כי כתר מלכות וכתר כהונה, אלה דברים שעוברים בירושה. זה לא דברים שאדם יכול לקבל אותם על ידי שיעמול. עכשיו אם אני ארצה להיות כהן, ואני מחליט להיות כהן, אז אני אתאמץ, יפעל, ישפיע, או ילך לשלם על זה. אי אפשר. לא קונים כהונה. אותו דבר מלכות. כאשר הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד, שאך ורק מזרעו תהיה מלכות בית ישראל, הרי המלכות הזאת היא רק מזרעו של דוד. גם אם ירצה מישהו לקנות, לשלם, להשתלט, אין אצלו לקבל את המלכות, רק בירושה. אבל התורה בדיוק הפוך. גם אם יהיה אבא שלו גדול ישראל, מנהיג ישראל, אין שום קשר בין זה לבין הבן, שהבן יהיה אוטומטי תלמיד חכם, לא. יגעת ומצאת תאמין. התורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול. ללמדנו שתלמיד חכם, הוא לא יכול להיות תלמיד חכם מכוח שהוא מקבל את זה על ידי האחרים. רק על ידי עמלו והגיעו, שהוא עמל ויגע, רק אז הוא זוכה להיות תלמיד חכם. זהו קניין התורה. לכן קניין התורה הוא יותר קשה מכל הקניינים, ממלכות, מכהונה. ולכן כתר תורה עולה על כולם, ולכן גם התורה מחייבת אותנו בכבוד התורה וחכמיה. מצאנו לכך דמיון אצל יעקב אבינו, שכבר יעקב אבינו לימד אותנו בפרשת ויחי, כאשר בנו יוסף הביא את בניו לברך אותם. ואז התורה מספרת לנו שיוסף הביא את אפרים ואת מנשה. מנשה הוא בעצם הבכור, ואפרים הוא היה הקטן. חשב לנכון יוסף, כשמביאים את הילדים לברכה, אז צריך שאת הבכור יברך יעקב ביד ימין, ואת הקטן יברך ביד שמאל. ולכן החליף את הבנים, הביא את הבן מנשה מול יד ימין, ואת אפרים מול יד שמאל. ואילו יעקב הבינו מה עשה, סיכל את ידיו, שם יד ימין על אפרים ויד שמאל על מנשה. והיה ויכוח, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, והרה בעיניו, הוא כאב לו קצת, מה הוא עושה? אולי הוא טועה כי הוא לא רואה, כי כבדו עיניו מזוקן. אז הוא ניסה, מה הוא עשה? והתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנך על ראשו. וימאן אביו ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. עלינו להתבונן בכל הוויכוח שבין יוסף לבין אביו יעקב. יוסף הבין לנכון שמן הראוי להשים יד ימין על הבכור, ובעצם הוא צודק. אז אילו יעקב אבינו טעה בגלל שהוא לא רואה, הכל מובן. אבל אנחנו רואים שכשהוא ניסה להסביר לאבא שלו שהוא טעה, ומנשה הוא הבכור, ורצה להחליף לו את הידיים, אומר לו יעקב אבינו, ידעתי בני, ידעתי. אני לא טועה. אני יודע מה שאני עושה. אמנם גם הוא יהיה גדול, אבל עוד יותר גדול יהיה אפרים הקטן. והשאלה, מה הוויכוח ביניהם? מה הוויכוח בין יוסף לבין אביו יעקב? כאשר נדמונן, המציאות של מנשה, הוא היה משנה למלך יוסף. יוסף מלך על מצרים. לחיות בתוך מצרים, עיר אסלאמית, כולם גויים, והוא מולך על כל המדינה שהייתה אימפריה העולמית. והמשנה למלך זה מנשה. אין ספק שהיה נפגש עם שרים ורוזנים וגבירים, היה יושב בישיבות קבינט ביטחוני וכלכלי וכל מה שלא רק יכול להיות. ודאי שהוא היה עצום מאוד בגדולתו במדינה כזאת, שאז מצרים הייתה המדינה השלטת בעולם, כמו בדמיון של היום לארצות הברית או רוסיה. ומנשה למרות הכל ממשיך לשמר את התורה ואת המצוות, כאילו הוא לא נמצא במקום כזה. הרי הוא ודאי הוא למוד ניסיונות. במקומות כאלה, במפגשים כאלה, בחברה כזאת, יש לו מסכת של ניסיונות קשות. ועם הכל הוא מתמודד, ושומר על יהדותו באדיקות, ללא ויתור כמלוא נימה על חלק מהיהדות שלו. יוסף ראה בזה גדולה, עוצמה. מנשה הוא לא סתם רק בחור, אלא גם גדולה בהנהגה שלו. לכן יוסף אמר, נראה לו שמנשה הוא הראוי ליד ימין. לעומתו, אפרים היה אברך. הוא היה יושב ולומד בחיק סבו מיעקב אבינו, כפי שבואר במדרשים. הוא לא עסק במלוכה, הוא לא היה קשור לכל ענייני המלכות בכלל. ישב בבית מדרש עם סבא ויושב ולומד. נו, זה לא פלא שהוא ישמור על היהדות שלו, זה לא פלא שהוא יקיים את התורה ואת המצוות, כשהוא בעצם סגור בתוך ארבע עמות של הלכה. לכן יוסף סבר שמנשה הרבה יותר גדול מאפרים מבחינה רוחנית, ולכן לא משפט הבכורה. הוא הבכור, הוא הבכור בכל, לא רק בגיל, אלא גם בגדולה הפנימית הרוחנית שלו. ואילו יעקב אבינו משיב לו, ידעתי בני, ידעתי, אבל אתה טועה בהשקפה, אתה טועה במחשבה שלך. אמנם מנשה ודאי שהוא גם גדול, הוא יהיה גדול, אבל אפרים עוד יותר גדול ממנו. אפרים ישב ולמד. עצם זה שהוא מוכן לוותר על כל גינוני המלכות, וכי לא היה לו אפשרות גם הוא להשתבץ באחד התפקידים הבכירים במצרים, כמו שמנשה, גם הוא יכל להיות. גם הוא יכל לקחת לו איזה משימות, איזה משרות. גם הוא יכל להיות בתוך כל ענייני המלוכה והפוליטיקה של מצרים. אבל הוא ויתר על כל ההנאות, על כל בגדי השרד, על כל מעמדי הכבוד, על כל מיני ההנאות, הכל לטובה דבר אחד, לשבת וללמוד תורה עם הסבא. זה גדולה. זה לא חוכמה שאתה נמצא שם ומקבל את כל הכבוד ואת המשכורות השמנות ואת כל תנאי המלוכה, ואתה בכל זאת שומר על יהדותך. זה גדולה. אבל עוד יותר גדולה שאתה מוותר על הכל ואתה מוכן לעשות אך ורק רצון השם, לשבת ולעסוק בתורה. זה הגדול האמיתי. ואת זה יעקב אבינו אמר ליוסף, ידעתי בני, ידעתי, אבל אתה טועה במחשבה שלך. ולכן מה בירך יעקב? אומר יעקב, הנה בך יברך ישראל. איך כל אדם מישראל לדורי דורות, כשיברך את הילדים שלו, איך הוא צריך לברך אותם? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. כשאתה מברך, אתה צריך לשים דגש שהברכה הראשונה שיזכה להיות אפרים, תלמיד שיושב ודבק בתורה, אברך שיוותר על כל הנאות העולם הזה, על כל היוקרה, על כל הכבוד, על כל הפוליטיקה, על כל השררה, למען לימוד התורה. זה הגדולה, זה הבחירה הטובה ביותר. ואם לא, אז לפחות כמנשה, שגם כשהוא יהיה בחוץ, ישמור על יהדותו. וישם את אפרים בכוונה לפני מנשה. זה יעקב אבינו לימד אותנו. לצערנו, רבים טועים בדבר הזה, ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו. אנחנו רואים את המציאות היום שלנו בדור, עד כמה המציאות שההתייחסות לאנשי הפוליטיקה, לאנשי השררה, הכל נוהגים אליהם בכבוד, מחניפים אליהם, מכבדים, מוכרים, ואילו לתלמידי חכמים, נוהגים ממש בצנעה. זה חלק מהכישלון שלנו. אנחנו רואים למעשה, תראו מה ההבדל בין שמחה של אדם פוליטיקאי, שיש לו מעמד, לבין גדול בתורה שיש לו שמחה. פה כולם רצים להשתתף. למה? יש שם איזו חנופה להתקרב, לחפש איזה סיוע ואיזה עזרה. אבל אצל התורה, אתה כמעט לא רואה, באים חלק, חלק לא נעלמים, לא רוצים לבוא, אין להם זמן לבוא, לא מוצאים לנכון שצריכים לבוא, כי מזלזלים בכבוד התורה. באה התורה ומלמדת אותנו, וישים את קהת לפני גרשום, כי כבוד התורה קודם. אומר יעקב אבינו, וישם את אפרים לפני מנשה, כי כבוד התורה יותר גדול מאדם שהוא איש ציבור, יותר גדול ממנהיג ציבור, יותר גדול מאיש פוליטיקאי ומשר וגם מראשי הממשל. כיוון שאלה שעוסקים בתורה, אלה הגדולים האמיתיים שאותם צריך לדעת להוקיר ולכבד. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. וכמו שמסופר פעם אחד בשם, ככה מסופר בשם רב יוסף, רבי יוסף מרזוק, מפורת יוסף, רבי יוסף זרוק, הוא סיפר מעשה על רבי חי דהב, זכרונות צדיק וקדוש וברכה. רבי חי הזה היה גאון עצום, אבל תמיד היה שיקור. הוא היה שותה לשכרה. והנה פעם אחת היה איזה ברית, וכמובן בערב הברית אז עושים ברית יצחק, מתכנסים, יושבים ולומדים. באותו ברית אז הזדמן לשם אחד מהמקובלי ירושלים והשתתף בברית יצחק. ישבו ועסקו החכמים בדברי תורה, בפלפול וכו'. והנה באמצע הדברים נכנסים לבית שני אנשים חסונים עם אדם שטוי לשכרה על כתפיהם, מניחים אותו במיטה שכבר הוכנה מראש בצורה מכובדת, מנשקים את ידיו וממש ביראה ובכבוד נוהגים איתו. אותו מקובל ראה את הדברים, היה המום, איך מתייחסים לכזה שיקור, מה להם ולכזה שיקור, עוד לנשק את ידה, בכזה יראת כבוד, אבל לא יכל לדבר. והנה כעבור איזה שעה, פתאום התעורר. מי זה היה? זה היה רב חי דיאב. הוא התעורר, שמע אותם לומדים, אמר להם, אולי כמה הספקתם, מה הספקתם? אם אפשר, אני רוצה לשמוע, גם אני להיות שותף, אפשר לחזור לי קצת. אז פנה אליו החכם המקובל, אמר, בליבו אמר, זה שיקור, מה עכשיו רוצה להטריח אותנו? אמר לו, למדנו, זה לא קל לחזור וכו', אז אפשר עכשיו להמשיך. אז אמר לו רב חי דהב, אני לא, אל תפחד, אני לא מבקש לך תחזור לי על הכל, רק תתחיל, תגיד לי התחלה, על מה התחלתם לדבר, וזהו, לא צריך יותר. התחיל, טוב, אותו מקובל אמר, אין ברירה, התחיל, כי כולם נהגו בו בכבוד, התחיל להגיד לו מה שלמדו. ברגע שהוא רק התחיל, עצר אותו. אמר לו רב חי דהב, יש לי אבל שאלה. שואל אותו, איזה קושיה, קושיה קשה. אותו מקובל היה המום, איזה קושיה. זה כבר לא שיקור. קושיה כזאת שהוא לא יודע מה לענות. התבייש. קם, יצא בחוץ, עמד בתפילה לפני בורא עולם, ביקש שישלח לו את אליהו הנביא לגלות לו את התשובה. הוא כל כך היה ענק שהוא זכה שתפילתו התקבלה, הוא באמת ירד אליהו הנביא אליו, אמר לו כך וכך התשובה, ותיכנס נגיד. טוב, נכנס כאילו נוטל ידיו, ואמר, נראה לי ליישב כך וכך וכך. טוב, יפה, אומר לו רב חי דאב, כל הכבוד. אני רואה שאתה באמת תלמיד חכם גדול, לא רק מקובל. אמר לו, אבל יש לי עוד קושיה אחת. ואז הוא מקשה לו עוד יותר גרוע מהקושיה הקודם. לא יודע מה לעשות. ממש כאב לו הבטן, לא יודע מה לעשות. שוב יצא החוצה, ועוד פעם התפלל לאליהו הנביא שיבוא אליו. עוד פעם שלחו לו את אליהו הנביא, אמר לו כך וכך התשובה. חזר ואמר כך וכך התשובה. טוב, אמר לו, אבל עכשיו, אחרי שאני רואה שאתה כזה גאון עצום, שאתה מתרץ כל כך יפה, זה פלא פלאים, ממש מסביר בטוב טעם ודעת הדברים, יש לי עוד קושיה אחת, אני לא אתריח אתכם, אבל עוד קושיה אחת. ואז הקשה לו קושיה שפשוט לא חלם על כזה שאלה. ואז לא ידע מה לעשות, עוד פעם ממש מלא בושת פנים, אין לו תשובה על כזה. הוא לא חושב, איזה קושיות, מאיפה הוא יודע לי קושיות כאלה קושיות? שוב חשב לקום, ללכת לבקש, שיבוא אליו אליהו הנביא. הוא רק ניסה לקום, אומר לו רב חי דאב, מספיק. פעמיים כבר הטרחת את אליהו הנביא, אל תטריח פעם שלישית. כי גם אליהו הנביא לא יעזור לך בשאלה הזאת. שב, אני אסביר לך. ואז ראה מקובל, איזה גדול בתורה, איזה ענק בתורה. חשבתי שיקור, עכשיו אני מבין על מה מדברים. אבל למה הוא שיקור? זה אני לא מבין. כזה ענק, באמת צריך לנהוג בו ביראת כבוד. אז שאלו פעם את דודו, הדוד שלו הוא היה רבה של העיר, רבי יצחק דיאב. שאלו אותו, למה הבן דוד הזה הוא שיקור כל הזמן? הרי הוא גאון, צדיק. אז הסביר להם, אמר להם, אני אספר לכם למה. הוא היה מעודו ילד דבוק אך ורק בתורה, יושב, מתמיד בתורה. שום דבר הוא לא מוכן לעשות, אבל לא אכל, לא שתה, לא ישן, אמא הייתה מודאגת. פעם אחת הזדמנו אורחים מהמשפחה בבית, וסיפרה קצת על הילד שלה. אמרו לה, תדעי לך, שהוא מסוכן, הוא יכול להשתגע, הוא יצא מדעת. הוא רק לומד וכותב, לא יכול להיות. אז מה עושים? איך אני יכולה? אני מדברת איתו, לא עוזר לי. נתנו לה עצה, כל הכתבים שהוא כתב, קחי את זה, תשרפי לו. ואז הוא ממילא יבין שבדרך הזאת הוא לא יוכל להמשיך. טוב, כך היא עשתה. לקחה בלילה שהוא ישן את כל הכתבים שלו, שרפה אותה. הוא קם למחרת הבוקר, ראה כך, מרוב צער יצא מדעתו ממש. ואז לקחו אותו לרופאים ורופאים וטיפולים וכו', שום דבר. נתנו להם בסוף עצה רק להשקות אותו משקעות חריפים. הערק זה היה במרוקו, זה היה משקה. אז היו נותנים לו הערק כדי שישכח קצת מהעניין ואז הוא יוכל להירגע. ומילא ככה הוא התרגל מרוב המצוקה, מרוב הצער. ולכן אמר להם הדוד, אתם לא יודעים מה זה גדול. פעם אחת, אני הייתי צריך לדרוש דרשה בשבת הגדול. וכאשר עמדתי בציבור, הכנתי כבר את הדרשה והכל, רציתי באותו פעם, אז גזרתי גזרה שלא יפתחו לרב חי דאב את החנות בשביל להביא לו ערק. הוא רצה לשמור עליו לפחות, שיהיה שפוי, שלא ישתקר. טוב, ישב והכין את הדרשה, הוא עובד על הבמה לדרוש, רב חי דאב גם כן בא לדרשה, ישב בפינה, ופתאום רבי יצחק, רבה של העיר, רוצה לדרוש, לא מצליח. נעלם לו הכל מהראש. לא זוכר כלום. מה קרה? מנסה, איך יכול להיות? הכל היה מונח כמו אשר יושב בתך. פתאום לא יודע כלום. לא יודע מה לדבר. היה פשוט בבושת פנים, לפני כל הקהל. שאל, האם רבך ידיעב כאן? הוא הבין שזה לא סתם. אמרו לו, כן. אז הוא פנה, רבי חי, תפתח לי, תרחם עליי. אני במצא ציבור. אמר לו, תפתח לי תחנות, אני אפתח לך. אמר, טוב, תפתחו לו מיד, תתנו לו מה שהוא צריך. אמר לו, עכשיו אתה יכול להתחיל לדרוש. ורק אז יכולתי להתחיל לדרוש. זה גדולתו. זאת אומרת, אמר להם, כמה צריכים לזהר בכבוד התורה. לא לחשוב, מסתכלים חיצונית, לפעמים, ומזלזלים. לדעת חייב האדם לזהר בכבוד התורה. וכבוד התורה קודם לכבוד כל אדם אחר. גם אם הוא בחור, גם אם הוא שר, גם אם הוא במעל מעמד, גם אם הוא עשיר. כבוד התורה קודם לכולם. זה מה שיעקב אבינו לימד, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. זו הדרך והנהגה הנכונה שצריך להשריש בבנינו ובנותינו. מסופר פעם אחת, ובזה אסיים, על רבי חנן וסרמן, שפעם אחת הוא בא לאחד הגבירים מתוך המצוקה הכספית לבקש תרומה ממנו. וזה היה בימות החורף. ואז כאשר הוא הגיע לבית של הגביר, הוא יודע שכל הבית שלו זה שטיחים, והרגליים שלו מלאות בוץ. לכן מה הוא עשה? הלך, יש לו לבית כניסה מהצד, דרך המטבח. הלך ודפק שם. והנה, פתחו לו את הבית הבנות של הגביר, ראו את הרב חנן, רצו מיד לאבא, אמרו לו שרב חנן וסרמן מחכה. איפה הוא? בדלת של המטבח. הלך אליו, אמר לו, רב חנן, אני מוכן לקבל אותך, אבל מפה אתה לא תיכנס. אתה תיכנס רק מהדלת הראשית. אמר לו, אבל איך? הנעליים שלי מלאות בוץ, יש לך שטיחים, ילחלך. מה אכפת לך? בוא אני אכנס בו. לא מוכן בשום אופן. אם לא תכנס משם, אני לא מקבל אותך. טוב, לא היה לו ברירה. פתח את הדלת הראשית, הכניס אותו עם הבוץ, על השטיחים. עכשיו שב איתי בספה ונדבר. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתבין דבר אחד. כל ימיי אני מגדל ומחנך את בנותיי שידעו מה זה כבוד התורה. עכשיו מה אתה עשית לי? אתה בא להיכנס מהדלת הצדדית. למה? בגלל לכלוך של שטיחים. זאת אומרת שהם יותר חשובים מגדול ישראל. כבוד התורה. אתה הורס לי את כל החינוך שאני מחדיר בילדות שלי. אני רוצה שידעו שאין כמו כבוד התורה. הכל בטל ומבוטל לעומת התורה. לכן דווקא תבוא עם הבוץ, תלחלך את השטיחים, כדי שיחדור להם בראש מה זה כבוד התורה. אמר לו, אם ככה, אני מברך אותך שתזכה לשני חתנים תלמידי חכמים גדולי ישראל. ואכן כך זכה. ללמדנו מה זה כבוד התורה. אדם צריך לדעת לא לטשטש את הדעת שלו, את הראייה שלו, את ההשקפה שלו, מושפע שמכל החיצוניות, אז אנחנו רואים אנשי פוליטיקה, שרים, מנהיגים, שם כולם נוהרים, מכבדים, מוכירים, ואילו תלמידי חכמים, בגלל צניעותם, בגלל פשטותם, חס וחלילה לא מכבדים את התורה. חובה על כל אחד לדעת שחייבים לכבד את התורה, ולהיזהר מגחלתן שלא להיפגע מהן, כיוון שזהו הדרך שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. כי כתר התורה לא קונים בכסף, לא קונים בפעילות, לא קונים בתקשורת או ביחצנים. תורה קונים בעמל, ביגיעה, ורק אז זוכים לתורה. והרי התורה הוא סוד קיום העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ולכן מי שדבק בתורה הוא חלק מקיום העולם, לא משפט הבכורה. צריך לדעת תמיד לבקר. הרבה פעמים אדם יש לו בבית בנים, יש אחד שיושב ולומד ויש אחד שעובד. את מי מקדימים? קודם כל את זה שלומד, נך, אתה תעשה את השליחות. זה עובד, חבל על הזמן שלו. לפעמים האישה עובדת והבעל לומד. אז מה, חבל על הכסף שתפסיד? הבעל לומד, לא נורא, אז לא ילמד. צריכים לדעת שכבוד התורה קודם לכל. זו הנהגה הנכונה, זו ההשקפה של תורה. יעזור השם שנזכה כולנו לדעת לכבד את התורה ולומדיה כמה שיותר, ועל ידי זה נזכה לראות נחת מכל יוצא חלצנו, ויחד נזכה ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיני ערוץ קול חי.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.